לוחצים, זה מחייב. טוב.
ערב טוב. ברוך השם שזכינו לחזור וללמוד ככה, פנים בפנים. אז הנושא שלנו היום, כמו שגם כתבתי, זה איך התשובה היא הכוח המניע את העולם. השיעור התחלק לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נראה כמה פסקאות שהרב פשוט מתאר את אפשר לומר את העובדה הזאת, את המציאות הזאת, שהתשובה זה כוח שמניע גם את העולם הרוחני וגם את העולם הגשמי. אז זה יהיה החלק הראשון. החלק השני, אנחנו ננסה להבין את השורש של הדברים. זאת אומרת, בסדר, אחרי שראינו שזאת המציאות, מה המקור של המציאות הזאת ומאיפה היא מגיעה. אז זה בעזרת השם מה שיקרה היום. אז לגבי החלק הראשון, אנחנו נתחיל עם כמה פסקאות קצרות שמתארות את העניין הזה שהתשובה היא כוח שמניע את העולם. אז דבר ראשון, תראו בבקשה, הזכרתי בשיעורים קודמים, מאוד מאוד חשוב פה לבוא עם ספרים, ואם זה ספר שלכם ממש, זה עדיף. ובדיעבד, עד שיהיה לכולם ספרים, אז גם מביאים לפה ספרים. אז בפרק ה', שתי פסקאות שמתארות את העניין הזה. פסקה ד' בפרק ה', אומר הרב ככה, רוח התשובה מרחף בעולם, והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו. הוא בריח בסמיו ומעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. כן, אז אם כן, זה קצת הזכיר לי את הפסוק, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, וראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תכף נדבר על זה בחלק השני, אז אולי נזכר בביטוי הזה, אבל לצורך העניין בואו נשים את זה רגע בצד. הכוונה היא, רוח התשובה נמצא פה כל הזמן, מרחף פה כל הזמן, ונותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו. כלומר, המילים שמבחינתי נראה לי הן מילים מרכזיות, זה דחיפת התפתחותו. פה הוא עוד לא מדבר על איזה התפתחות, באופן כללי, כל מה שזז בעולם קדימה, בעצם מגיע מהכוח של התשובה. תכף נראה איך בדיוק זה קורה ולמה, אבל כמו שאמרתי, פסקה הראשונה זה קודם כל לראות, אפשר לומר, את העובדות, את המציאות שהיא כזאת. חבוד חבר'ה, בזריזות. כן, אז זה פסקה ד'. תראו עכשיו, ממש באותו, זה פסקה ג', פסקה הקודמת, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולך הוא מתפתח, וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחתי להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית. והיא תביא את אור חיי התשובה עימה. שימו לב שוב לביטוי הזה, אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולך ומתפתח. כמו שהיה בפסקה ד' דחיפת התפתחותו, גם פה אומר הרב, תקשיב, העולם, תסתכל על העולם בכלל, כי תשימו לב, הוא אומר פה החומרית והרוחנית, תכף נראה את זה. כל ההתפתחות שיש בעולם, לא רק הרוחנית, בכלל, כל המציאות של החיים עצמם, הטבעיים, המדע, הטכנולוגיה, התרבות, החברה, הכל, כל הזמן הולך ומתפתח, וכל זה, 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 זה חלק מה, מהסיפור של, תשימו לב בפסקה הזאת התחילה, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה, והשורה האחרונה הייתה שכל ההתפתחות הזאת, מה היא תביא? היא תביא את אור חיי התשובה עימה. זאת אומרת, מצד אחד התשובה בפסקה ד' ראינו שרוח התשובה דוחף את כל העולם, ומצד שני, מה אנחנו רואים פסקה ג'? שבסוף כל הדחיפה הזאת, מה יקרה? התשובה תופיע. זאת אומרת, התשובה מצד אחד דוחף את הכל, מצד שני, היא עוד לא מלאה. היא עוד לא... לא כל האור שבתשובה באמת יצא מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, מצד אחד, כוח התשובה דוחף את כל העולם לנוע כל הזמן קדימה, ומצד שני, זה עוד לא קורה בפועל, עד שבאמת כל הדחיפה הזאת באמת נגמרת, וכשהיא נגמרת, אז, כמו שהוא אמר, העולם הוא מוכרח לבוא לידי תשובה שלמה. אולי המילה היא שלמה. אגב, בתפילה אנחנו מבקשים, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. כי אנחנו, למה אנחנו מבקשים, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך? אנחנו מנסים לעשות תשובה מבחינתנו, מה שאנחנו יכולים. אבל קשה לנו לעשות תשובה שלמה. אנחנו מבקשים מהשם שיעזר לנו לעשות תשובה שלמה. זאת אומרת שזה יהיה גמור, שזה יהיה מוחלט, שזה יהיה מושלם. אז אותו דבר גם פה. הבסיס של התשובה, הוא נמצא כבר בשורש העולם. רוח התשובה מרחפת על פני המים ודוחפת את העולם כל הזמן להתקדם. בסופו של דבר, אחרי שכל התהליך הזה נגמר, אז מגיעה תשובה שלמה. והעולם באמת, אפשר לומר, חי, חווה איך התשובה הזאת שכל הזמן דחפה אותו, איך עכשיו היא באמת נמצאת פה בפועל. כן. בדיוק, הוא מתקדם, הוא מתקדם ובינתיים הוא לא שלם, אבל הוא שואף לשלמות.
אבל הוא תמיד מתקדם העולם.
נו. הוא מתקדם ועוד לא שלם.
הוא מתקדם, אבל הוא מתקדם ומתקדם.
עד שהוא יגיע?
אם כאילו לא יהיה שלמות כלשהי.
לא, מתקדם ומתקדם. יהיה גם בעזרת השם שיעור בהמשך על הנושא הזה שהשאיפה לשלמות היא התשובה והיא הדרך לשלמות, שכל הזמן זה מתקדם, עד מצב שבו באמת, אתה יכול לראות ברמב״ם, בהלכות תשובה, שיש מצב שבו, מה שכתוב, נגיד, שלא יכול להיות גאולה שלמה בלי תשובה. תהיה גאולה, אבל גאולה שלמה לא יכולה להיות בלי תשובה. בסוף יש מצב של גאולה, של תשובה שלמה. תגיד, אין סוף, ברור שיש אלף שביעי ושמיני ועשירי ועולם הבא, בסדר, לא מדברים על זה. מדברים על זה שבסוף, יש מצב של, אם תרצה, ימות משיח, יש מצב של עולם מתוקן, כן? יש מצב של עולם מתוקן, שהוא תשובה שלמה. בסדר? אז קודם כל, זה הבנה ראשונית, כן?
אם העולם אבל יגיע לאותה שלמות, כאילו, כל הזמן עושה תשובה, בסוף הוא מגיע לאן שהוא צריך להגיע. כשהוא יגיע לאותו מקום של שלמות, למה תהיה בו תשובה עליהם? למה צריך את התשובה שתימצא?
לא, זהו, כבר... אבל לא תהיה בו תשובה. זהו, זה מצב של תיקון, מצב התיקון השלם של המציאות. ואז זה כבר חיים של, זה כבר חיים של המציאות הזאת, שכבר כאילו אין מה יותר להתקדם. עכשיו זה כבר נכנס פה לאיזה משהו מאוד דק, כאילו, מה זה אין מה להתקדם? לכאורה אין סוף אין סוף. אבל יש, כן, יש איזושהי נקודה שאפשר להגדיר אותה לפחות באופן יחסי של הגעה ליד. אבל זה כבר באמת חילוק כבר יותר פנימי, בוא נעזוב אותו עכשיו. זה נקודה ראשונה. עוד חלק אחד בנושא הזה, לפני שאנחנו עוברים לחלק השני, וזה נמצא בפרק ד'. תראו בבקשה רגע בפרק ד'. גם פה שתי פסקאות ש... משלימות את הנושא שהתחלנו לראות. בפסקה ב' אומר הרב ככה, על ידי התשובה הכל שב לאלוהות. פרק ד' פסקה ב'. להתרגל פה לתנועה הזאת פה בין הפרקים. על ידי מציאות כוח התשובה, הסורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוהית. ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות, מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. כלומר, בגדול זה מה שראינו, אבל לקחתי את הפסקה הזאת, כי מה שהיא טיפה מחדדת יותר, הייתי אומר יותר בתחום הרוחני, כי מיד נראה משהו שהוא נוגע יותר לתחום החומרי, לתחום המעשי יותר. לתחום הרוחני, פה הרב קצת מפרט את זה יותר. הוא אומר, בעולם יש הרי רצונות, יש רגשות, יש מחשבות, יש דעות. זה דברים רוחניים שיש אותם גם לאדם שהוא נקרא לזה גם לא דתי. יש לו מחשבות, יש לו דעות, יש לו רצונות. זה לא רק נחלה. כל הדעות האלה, כל המחשבות האלה, כל הרגשות, יש עולם של רגש, של חיים. כל זה בעצם מה ששוב דוחף את זה ומניע את זה, זה כוח התשובה. כי הוא כמו שראינו, הוא הכוח שמזיז ודוחף את הכל. על ידי, כמו שהוא התחיל פה את הפסקה, על ידי התשובה הכל שב לאלוהות. זאת אומרת, הכל, הכוונה היא המחשבות והדעות והרגשות בעולם שהם כרגע לא אלוהים, הם כרגע טבעיים, הם כרגע נמצאים בעולם כי כל אדם כשהוא נמצא בעולם הוא מתחיל להרגיש ולחשוב וכולי, אבל התשובה מובילה לכך שכל הרצונות וכל הדברים האלה בסוף התחברו למשמעות שלהם, שזה כבר הצד האלוקי שיש בכל אדם, והוא מחשבות יותר נעלות, הרגשות יותר נעלות, דעות יותר נעלות וכולי. אבל בעצם גם כשזה נמצא בתחום החילוני, או נקרא לזה שהתחום של החול של העולם, גם שם מה שמניע את האדם בכלל לחשוב, להרגיש, זה התשובה. היא דוחפת. והתהליך שהיא עושה זה להוביל את זה ממחשבות סתמיות ופחות עמוקות למחשבות יותר משמעותיות. זה בתחום, אני נקרא לזה יותר הרוחני, היותר נשמתי. פסקה ד' פה בפרק ד', סליחה, פסקה ג' בפרק ד', התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים, שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים, הן ביחד תוכן אחד. וכן, שימו לב עכשיו לחלק השני, וכן כל אותם תיקוני התרבות, שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים, ההולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ואבון, מהחמורים שבחמורים עד דקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות, כולם הם חטיבה אחת, ואינם מנותקים זה מזה. וכולו לחד אתר סליקין. ביטוי מהזוהר, כולו לחד אתר סליקין. הפסקה הזאת מחדשת שני דברים. נתחיל מהחלק השני, שהזכרנו קודם בפרק ה', הוא אמר, החומרית, הרוחנית והחומרית, אולי אפילו התחיל החומרית והרוחנית, היה בפסקה שראינו, החומרית זה מה שהוא אומר פה. העולם בכלל גויים, בכלל לא קשור לעם ישראל. יש בעולם כל הזמן תנועה, העולם כל הזמן מנסה להתפתח, המדע מנסה לחפש, מנסה למצוא, לחדש, טכנולוגיה. כל הזמן מחפשים עוד מכשירים ועוד שכלולים. חיי החברה, הם משתכללים, התרבות כל הזמן משתכללת. עכשיו זה לא אומר שאין בתוך ההשתכללות הזאת, אין כל מיני קליפות של דברים גם נקרא לזה שהם לא טובים, או בתוך החומריות הזאת, ברור שגם יהיה דברים, כן, אתה מדבר על תרבות, אז בתוך תרבות יש דברים גם שהם לא צנועים, והם אלימות, והם לא דברים עדינים, אבל זה לא נכנס לזה עכשיו בכלל כאילו לברר בדיוק את הטוב מתוך הרע. עצם הכוח, עצם העובדה שאתה כל הזמן מנסה, אפילו בתחומים שהם לא הכי חיוביים, אתה כל הזמן מנסה להתפתח ולחדש עוד דברים. וזה, מה שמניע את כל זה, זה כוח התשובה שנמצא בעולם. תכף נראה את המקור הפנימי שלו, אבל זה דבר שמתואר פה בצורה מאוד ברורה. כל תיקוני התרבות והחברה, השלטונות, כן, פעם היה דיקטטורה, אז נהיה דמוקרטיה, וכל מיני צורות חיים, ומחפשים כל הזמן עוד דברים שבסוף יהפכו את העולם ליותר טוב, ליותר מתוקן, ליותר נעים, יותר נוח, כן, משכללים דברים, באוכל, ממש בכל תחום שאתה לא נוגע, מה דוחף את כל זה? אומר הרב, זה כוח התשובה. בחלק הראשון של הפסקה, הוא רק נתן פה עוד איזה חידוד אחד, וזה החיבור בין הפרט לבין הכלל. כלומר, יש פה מהלכים כלליים בעולם, נגיד הדברים שתיארנו עכשיו, הם דברים יותר כלליים, אתה לא, לפעמים יש לך איזה אדם גדול, איזה, לא יודע, איזה מדען גדול, אתה זוכר אותו, הוא גילה איזה תגלית, אבל באופן כללי, הרבה אנשים, הרבה מדענים, הרבה אנשי רוח, הרבה אנשי תרבות, הרבה אנשי חברה, הרבה אנשים מעשיים שעוסקים, כולם, זה בצורה כללית. יש את התיקונים שכל אדם ואדם עושה לעצמו, כלומר, אנחנו עכשיו עשרת ימי תשובה, כל אדם אמור לשבת עם עצמו, להתכונן ליום כיפור, להגיד, רגע, על חטא, שזה לא יתפוס אותי, ברגע האחרון פתאום על חטא שרתנו לפניך, רגע, מה זה הדבר הזה? הולך, עובר על זה לפני, אומר, רגע, אני צריך לתקן את זה. זה פרטים קטנים שכל אחד מתקן לעצמו ורוצה לשפר את עצמו בכל מיני דברים של החיים. אגב, גם פה זה נוגע לדברים החומריים, כן? אנחנו יודעים, גם נראה, גם את זה נראה בהמשך, הראות התשובה תמיד כולם מתחילים, פרקים הראשונים כולם מתחילים, אז יש תשובה גופנית, צריך לאכול בריא, צריך לעשות ספורט, צריך לחיות נכון, צריך לנצל את הזמן, צריך כל מיני דברים שהם קשורים לכל אדם בעולם, והם פרטיים, יש תיקונים פרטיים של כל אדם, יש תיקונים כלליים שהם כבר באמת נוגעים לאיזה מהלכים כלליים בעולם, הכל ביחד בסופו של דבר, כולו לחד אתר סליקין. כלומר, כל המערכת הזאת של דחיפת העולם, הפרטי והכללי, החומרי, הרוחני, בכל המעגלים שלו, מה דוחף את הכל? התשובה. עד כאן, החלק הראשון, אם יש איזה, עוד איזה הערה, תוספת שאלה משהו, ואם לא, אנחנו עוברים לחלק השני. בסדר, דברים לכאורה פשוטים, מובנים. חלק השני, כמו שאמרתי, אנחנו ננסה, בעזרת שתי פסקאות נוספות, להבין את השורש של מה שראינו עכשיו. אז לצורך העניין, ברשותכם, חלק, לא יודע אם נקרא את הכל, אבל חלק מפרק ד' פסקה א'. פרק ד' אנחנו נמצאים בו, התחלנו עם ב' וג', נחזור לא', כי כמו שאמרתי, בבנייה שאני מנסה לבנות פה את הדברים, אז לא תמיד זה לפי סדר הפסקאות של הרב, אלא לפי איך שנראה לי נכון לבנות את זה מבחינת נושא של שיעור. אומר הרב כך, זורמים הם זרמי התשובה, שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית והכללית, אפרופו ראינו עכשיו. דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים, אשר לשמש הגדולה הזאת המהירה לעולמים כולם, שמש התשובה, מפני שטפם וריבוים, מפני מהירותם הנפלאה. עכשיו שימו לב למשפט הבא, שלפי דעתי הוא מתחיל לקחת אותנו למה שאנחנו מחפשים, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. אני ככה עוצר פה, לא יודע אם אני אמשיך בכלל את הפסקה, אם נספיק בסוף אולי נקרא אותה רק בשביל ככה להשלים, אבל בואו נשים לב מה היה פה. ארבע שורות הראשונות היו תיאור כמעט הייתי אומר ספרותי, שהרב ממש מתגלה פה בחלק מהפסקאות, ממש כמו איזה משורר וסופר של הנושא הזה של התשובה. הוא אומר, תדמיינו את זה כמו איזה שמש שיש לה גלים של אור שמרוב העוצמה שלהם והמהירות שלהם, אתה בכלל לא יכול לגלל. זה התשובה. כן, היה פה ביטויים מאוד חזקים שמרוב מהירותם ושטפם וריבויים מהכמות שלהם, מהמהירות שלהם, אתה לא יכול בכלל לראות את זה מרוב העוצמה של האור הזה שדוחף את העולם, שזה התשובה. אבל זה עוד, הייתי אומר, קשור לנושא הקודם, שהתשובה היא דוחפת את העולם. עכשיו יש פה רק איזה תיאור ספרותי, איך זה קורה. אבל המשפט שאני חוזר עליו, שלפי דעתי הוא מתחיל להכניס אותנו לצד הפנימי פה יותר, זה מה שהוא אמר, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. זה משפט גם טיפה יותר קשה, שאותו אני רוצה להסביר קצת ככה עכשיו, ולהשתמש בעוד פסקה אחת אחרונה להיום, כדי להבין את הדבר הזה. אז קודם כל, מקור החיים עצמם, אז בפשטות, מקור החיים עצמם, מה הוא? מי הוא? מן הסתם, הקדוש ברוך הוא. כלומר, ברור שכשאנחנו אומרים שהתשובה דוחפת את העולם, זה במילים אחרות בעצם התשובה היא פה איזשהו, נקרא לזה כלי, היא השליחה, נקרא לזה ככה, היא השליחה של הקדוש ברוך הוא לדחוף את העולם. וכן, הוא לא, הוא יכול לעשות את זה בעצמו, אבל הוא ברא את העולם בצורה כזאת שהוא לא עושה את הדברים בעצמו, אלא הוא בונה איזשהו מערכת שהיא דוחפת. אז לצורך העניין, הוא דוחף על ידי התשובה. עכשיו, תכף נחזור לזה, אבל לפני כן, החלק השני של המשפט, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. אז פה המילה שככה אותי תפסה, זה המצומצמות. הזמן הוא אחד מהתבניות המצומצמות שלו. מה זה שלו? שלו זה מקור החיים. מקור החיים זה הקדוש ברוך הוא, שהוא הכל. אבל הקדוש ברוך הוא, כידוע, גם ברא את המושג הקבלי שנקרא צמצום. צמצום. אני אזכיר אותו, ותכף אני נלמד עוד פסקה, עוד כמה שורות מתוך פסקה, ששם אני חושב שגם כן הוא בנוי על הדבר הזה, אבל אני קודם כל שוב נחזור ונסביר את זה קצת. אולי הזכרנו את זה כבר באחד השיעורים, זה לא משנה, תמיד טוב לחזור, כי זה דברים ככה עמוקים ומשמעותיים. אז המתואר באריזל הוא שהאור האלוקי היה מלא את כל העולם באופן שלא היה שום דבר חוץ ממנו. פשוט לדמיין את זה שפשוט הכל, כל המציאות, אין מציאות בכלל. אין, ודאי שאין את העולם שאנחנו מכירים היום, אין בכלל, אין כלום, אין גם מציאות, נגיד את השמיים, את הארץ, הכוכבים, אין כלום, לא בעולם הפיזיולוגי, הפיזי, ולא בעולם הרוחני, אין מלאכים, אין כלום, יש רק אלוקות שמלאה את הכל באופן אינסופי, וכשעולה רצון אצל אותה אלוקות שתהיה בריאה, שבאמת תוכל להכיר את הבורא ולקבל את הטוב מהבורא וכדומה, לא חשוב עכשיו הסיבה לבריאת העולמות, אז הוא מצמצם את האור שלו, כדי שיהיה מקום לנבראים, כי אחרת אין אפשרות לברוא נבראים. אם האלוקות נמצאת בכל מקום, באופן נוכח ומלא, באופן, זה מציאות שאין משהו אחר שיכול להיות שם. הדרך היחידה, כדי שמשהו יוכל להיות פה, להיות לו פה חיים, להיות לו פה משמעות, היא רק אם האור האלוקי, האלוקות, הקדוש ברוך הוא, בעצם יפנה את האור שלו, ממקום מסוים שהוא נקרא באריזה לחלל הפנוי, והוא נקרא הצמצום. התהליך הזה נקרא אצל האריזה לצמצום. זאת אומרת, הסתלקות של האור האלוקי, ובריאה של מקום שבעצם הוא נמצא בלי האלוקות, ושם זה מאפשר בעצם לכל הברואים, למה שאנחנו חווים בסוף בעולמנו, להיות. בסופו של דבר, כיוון שבלי אלוקות בכלל אי אפשר לחיות, כי זה דבר בלי אלוקות הוא מת, אז יש דבר שנקרא, לא ניכנס אליו עכשיו, הזכרנו אותו פעם, יש דבר שנקרא קו. הקו זה אור אלוקי מאוד מאוד דק, שחוזר מהאלוקות שכל הזמן נשארה מסביב לחלל, חוזר לחלל ומחיה אותו באופן מצומצם, ומשאיר לו את המקום שלו, כי אחרת, שוב, אם הקו הזה יהיה גדול מדי, חזק מדי, אז לא תהיה בריאה חופשית, כי אנחנו ישר נראה את האמת האלוקית, ולא יהיה שום דבר. זה ממש ככה, בקצירת העומר, מושג הצמצום. אז אני חוזר לפה, אז אומר הרב, הזמן, שימו לב, הוא אחד מהתבניות המצומצמות של האלוקות. זאת אומרת, יש אלוקות אינסופית שהיא דוחפת את הכל, אבל איך היא עושה את זה? היא עושה את זה על ידי בריאה של הזמן, שהוא עצמו אחד התבניות המצומצמות של האלוקות. אז איך כל הדבר הזה עובד? אז פה ברשותכם, פסקה אחרונה להיום, פרק י' פסקה ד'. כמו שאמרנו פה בתנועה, בין הפסקאות, אבל אני לא אקרא את הכל, פסקה קצת ארוכה, אני לא אספיק, וגם י' א', פסקה ד'. פרק י' א', פסקה ד'. בסדר? אנחנו שם. שימו לב. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. עד כאן, לא חידוש מבחינתנו, כבר ראינו קודם ארבע פסקאות, שאומרות הדבר הזה בצורה כזאת או אחרת. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. אבל עכשיו מגיע הדברים היותר זה. ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות. שימו לב פה טוב לשורות הקרובות, שהיא כמו השפלה ומיטה נוראה. אשר כל הירידות שבעולם, מדרגה לדרגה, מריבוי כישרון וקניין למיעוט כישרון וקניין, לא ישבו לה. כאילו הוא אומר, טוב, תכף אני אסביר את זה יותר, כל הירידות שאתה רואה בעולם, הכי גדולות, הכי דרסטיות שיש, הן לא מתחילות בכלל לגרד את הירידה הראשונה שהייתה מאלוהיות לעולמיות. איפה קרתה הירידה הזאת? בעולם הצמצום, בצמצום הראשוני, שימו לב, הצמצום הראשוני הייתה ירידה מטורפת, למה? כי הכל היה אלוקיות, והקדוש ברוך הוא לקח מקום מסוים בתוך האלוקיות הזאת, ואמר פה אין אלוקיות, זהו, זה מת. יש בקבלה ביטוי שנקרא מיטת המלכים. כאילו, סליחה שאני פה מכניס אתכם לכל מיני זה, אבל שישב לכם בראש, וגם שיהיה לכם שאיפה בעזרת השם להגיע ללימוד קבלה. לא שיעור א' ב', אבל אחרי הצבא, הצבא מעלה אתכם לדרגות עליונות, ואז לאט לאט להגיע לשם. יש דבר שנקרא מיטת המלכים. המלכים זה מלכי אדום שמתוארים בסוף פרשת וישלח. מיטת המלכים זה מושג שמקביל לשבירת הכלים. איזה מין מצב של מוות, כלומר מצב של איזו ירידה מאוד מאוד גדולה, כלומר בתוך התהליך של הירידה הזאת מאלוקיות לעולמיות, יש כמה תחנות. התחנה האחרונה, מישהו פה הזכיר בריאת העולם, תחנה האחרונה זה בריאת העולם, כלומר שנברא האדם הראשון, שממש נברא עולם העשייה, זה סוף התהליך של של הירידה המטורפת הזאת, הנסיקה הזאת, ההתרסקות הזאת, המוות הזה במרכאות, שהכל היה אלוקיות, ואלוקיות זה מקור החיים. זוכרים את הביטוי, מקור החיים כולם. זה החיים, זה מקור החיים, והנה מקור החיים סילק את החיים שלו, ועכשיו לכאורה יש פה מוות. אין פה אלוקות. זה ירידה נוראה, שכל הירידות שיש בעולם שלנו, זה כאילו כלום לעומת הירידה הזאת הראשונית שהייתה. אז תגידו, נו, אז בשימה, אז כל זה למה? מה עשית? אתה הורג, אתה מוות, התרסקות, מה זה? אומר הרב, עוד כמה שורות, ואז נסכם את הדברים כולם. וכל זה נעשה על פי המשקל העליון של שפיטת הצדק, המשערת את משפט ההוויות בטרם כל יציר נברא, ויש בחסד עליון של עולם חסד ייבנה, משום מידת הגבורה והדין של רוח אלוהים המרחפת על פני המים. זוכרים את ההתחלה? את הרוח התשובה מרחף? רוח אלוהים המרחפת על פני המים. אמנם, עוד משפט אחד, ואני מנסה להסביר ולסכם, אמנם ירידה זו הלא יסוד העלייה העליונה גנוז בה, ולפני סדר זמנים היא, הרי העלייה כרוכה כבר בה. אז אני עוצר פה כדי לא לקרוא עוד ועוד קצת מושגים שהם כבר עומס יותר מדי גדול. אני עוצר פה ואני מתחיל מהסוף. שימו לב, אומר הרב, כל הירידה הזאת שתיארתי לך עכשיו, היא מה כמובן? היא צורך עלייה. היא צורך עלייה. עכשיו, כדי שהדבר הזה יקרה, צריך שיפעלו פה שני כוחות, חסד וגבורה. החסד זה הרצון האלוקי להשפיע. האלוקות הזאת שמלאה את הכל, והיא כולה טוב, והיא כולה רוצה להשפיע, אבל היא רוצה להשפיע ומה? היא לא יכולה להשפיע, למה? אין מי שיקבל את השפע, אם הכל פה זה אלוקות, אז אין מי שיקבל את השפע. אז מה עושים כדי שיהיה מי שיקבל את השפע האלוקי? מה צריך לעשות? באיזה מידה צריך להשתמש? במידת הגבורה, כי מה מידת הגבורה עושה? היא חותכת. מידת הגבורה, מידת הדין, היא יודעת לחתוך. החסד, אין לו גבולות. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לתת, אין לו. מידת הגבורה, היא אומרת, זה כן, זה לא, זה לפה, זה לשם. מה זה מידת הגבורה? זה הצמצום. הצמצום שהזכרנו אותו, המושג הקבלי, הוא בספרים, כשמדברים על זה, משייכים את זה למושג הגבורה. הקדוש ברוך הוא נורא נורא רוצה להשפיע, ובכל זאת כאילו מונע את השפע שלו, ולא נותן אותו. זה צריך גבורה מאוד גדולה. זה כמו אבא שנורא אוהב את הבן שלו, אבל הוא מבין שאם הוא, כל דבר שהבן שלו מבקש הוא ייתן לו, והוא אף פעם לא יגיד לו לא, אז הוא מבין שזה לא טוב לחינוך של הבן שלו. כי הבן שלו צריך לדעת שלפעמים גם אומרים לא. למה? כי אתה צריך ללמוד לפעמים להשיג דברים לבד, ואתה צריך ללמוד שלפעמים יש דברים בעולם שהם לא טובים, הוא רוצה לצאת עכשיו לכביש ומכוניות נוסעות, שם אתה אומר לו, אל תלך, אבל זה בשבילו, זה לטובתו, אבל הוא עכשיו בוכה וצועק, אבא, תן לי. אומר לו, לא, עכשיו אסור. זה בשבילו, זה ברור. חסד וגבורה. ירידה, 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 לצורך מה? לצורך עלייה. כלומר, כל הצמצום הוא כדי שיהיה נבראים, כדי שהנבראים האלה בסופו של דבר יעלו חזרה לאלוקות, וזה התשובה. כלומר, עכשיו אני אתחיל פה לסגור את המעגלים. מה ראינו? כוח התשובה דוחף את העולם, דוחף את הפרט, דוחף את הכלל, דוחף את כל המציאות, גם החומרית, גם הרוחנית, דוחף אותה כל הזמן להתקדם, להתקדם, להתקדם. מאיפה בא לה הכוח הזה להתקדם? כוח הזה להתקדם בא לה מזה שכבר בשורש העולם, הקדוש ברוך הוא עשה את הצמצום הזה, אבל הוא חזר עם קו של אור אלוקי לתוך הצמצום הזה, והקו הזה דוחף כל הזמן את העולם, למה? לחזור לאלוקות שממנו הוא הגיע. כלומר, בסוף כל החלל הזה הפנוי, הוא לא באמת פנוי מאלוקות. בסוף האלוקות הייתה שם, היא עכשיו כאילו סילקה את עצמה, זה כמו, אני חושב שהזכרתי את הדוגמה הזאת פעם, אנחנו כולם יודעים, המלאך מלמד כל אדם בבית ינימון, מלמד לו את כל התורה. הוא בא, יורד לעולם, עושה לו פה ככה, נתן לו איזה זה, משכיח לו את כל התורה. אומרים, למה זה? ברור, כי אתה בא לעולם, אתה צריך לעבוד על התורה, אם התורה תהיה אצלך ככה, אז... אבל מי לא הרגיש פעם ככה איזה חוויה כזאת שהוא לומד משהו והוא אומר, שמע, אני מכיר את הגמרא הזאת מאיזשהו מקום, אבל אין מצב בחיים שאני פגשתי את הגמרא הזאת. אז אם הרגשת איזו הרגשה כזאת, זה מהמלאך. כלומר, זה משם, שבעצם הכל, הכל, הכל יש לך שם בפנים, אבל הכל כאילו נלקח ממך, ועכשיו אתה כאילו ממציא משהו חדש, אתה בעצם לא ממציא משהו חדש. הכל כבר נמצא בך בכוח, ועכשיו אתה חוזר ומגלה את זה. אתה מרגיש כאילו אתה עושה משהו חדש, כל שורה חדשה בגמרא, כל איזה מצווה עכשיו שאתה מתאמץ לעשות אותה, כל איזה מידה שאתה עכשיו צריך להתאמץ עכשיו ולהתגבר על המידות שלך, אתה באמת מתאמץ ועושה עלייה. אבל אתה חוזר למה שהיית, אתה לא ממציא משהו חדש, אתה חוזר למה שהיית. אותו דבר העולם. העולם היה כבר מלא אלוקות תמיד. האלוקות הזאת כאילו הסתלקה ממנו, אבל היא לא באמת הסתלקה, כי בתוך שם היא נמצאת, והיא גם, יש ברוך הוא גם עוזר לה לדחוף את זה על ידי אותו קו של אור אלוקי, שהוא חזר להשפיע לתוך העולם, וזה הקו הזה, האור האלוקי המצומצם הזה, הוא עכשיו דוחף את כל העולם, לחזור בסוף לאיפה ראינו, לתשובה שלמה, כן.
אבל מה יקרה אם יתסיים לדחוף? אנחנו נמחק? כי אז אם חוזרים לראשית הבריאה, אז שם לא היינו. ואז אם אנחנו חוזרים לראשית הבריאה עד הסוף, אנחנו גם לא נהיה.
כן, אתה עכשיו פה נוגע בדברים עמוקים מאוד מאוד מאוד. שמדברים עליהם בספרי קבלה. צורך העניין שלנו פה ככה בצורה פשוטה, אז נאמר שבאמת, הזכרתי קודם, יש אלף שביעי ושמיני ותשיעי ועשירי, והעולם הולך להגיע לתקן את עצמו עד לפני חטא האדם הראשון, ויש מושג שנקרא עליית העולמות, ובגלל שזה דברים מאוד עמוקים שגם באמת גם אני לא שאני מבין בהם ואני לא אומר לכם, אני גם בעצמי לא מבין אותם, אז אחרי אני אומר באיזשהו מקום מה שכתוב, אין לך עסק בנסתרות, הכוונה היא לא אל תלמד נסתר, אלא בנקודה מסוימת בנסתר תעצור ותבין ששם אתה כבר לא יכול להבין. אבל בצורה פשוטה יש פה תהליך של עלייה ועלייה ועלייה, ובצורך העניין, קודם הזכירו בהתחלת השיעור, רגע, אז מה יהיה בימות המשיח? יש ימות המשיח, ויש גם אחרי זה, יש תחיית המתים, ויש עולם הבא, ועולמות שהולכים ומתעדנים, ומזדקחים, נקרא לזה, מזדקחים לעוד רמה של אלוקות, ועוד רמה של אלוקות. עכשיו תגיד מה, בסוף הכל לא יהיה כלום? לא יודע, לא יודע מה להגיד על זה. אם הקדוש ברוך הוא החליט שיש בריאה, אז כנראה שהוא גם שם איזשהו גבול, שבו הוא רוצה שיהיו ברואים, שהם יזדקחו ויכירו את האלוקות, ולא שהכל יחזור לאין סוף. אז, ואם זה רצונו, אז בסדר, אז היה פה תהליך וזה. אבל זה באמת דברים תיאורטיים שבאמת לא משנה, נראה לי, בחייתי זה לא מטריד אותי. זאת אומרת, אני יודע מה יש היום, אני מבין שיש פה... יש פה, ואני חושב שפשוט הפסקה הזאת האחרונה מסבירה את כל מה שראינו לפני. זאת אומרת שכל המציאות בעצם היא מעבר מאלוקיות לעולמיות, וכיוון שהכל היה פעם אלוקיות, ואותה אלוקיות רוצה שהעולם יחזור אליה, אבל שזה יעשה על ידי עבודה של העולם. זאת אומרת, אין לו בעיה להחזיר את הכל תיק אליו, אבל אז שוב לא, אז לא עשינו כלום כמובן. אז לא הייתה עבודה, לא הייתה בחירה חופשית ולא זה, אז כמובן לכל זה אין טעם. ולכן האלוקות דוחפת פה, אבל היא לא תעשה את העבודה במקום העולם. העולם ילך ויעלה וירד, אבל כל הזמן הוא דוחף. גם כשהעולם נופל, גם כשהעולם נראה שהוא יורד, ויש ירידות, ויש חטאים, ויש בית ראשון, ובית שני, ולא עלינו, חטא העגל, וחטא האדם הראשון, ומיליון חטאים. זה תמיד ירידה שהיא צורך עלייה. כל ירידה כזאת היא איזשהו, זה כמו שאתה הולך בטיול, אתה יורד, ובסוף אתה מתקדם, אתה לא באמת עצרת. עכשיו הירידה היא בדרך לעלייה, יכול להיות שהעלייה בגלל זה עכשיו תהיה יותר קשה, היא תהיה מורכבת יותר, היה לוחות ראשונים, יש לוחות שניים, היה בית ראשון, בית שני, המציאות של התורה הייתה צריכה לעבור תהליך, מנבואה לחוכמה, היה יכול להיות ככה, בגלל החטאים זה יהיה ככה, אבל זה לא משנה, זה תמיד יגיע ליד, זה תמיד נדחף, תמיד הכל דוחף כל הזמן לשם, ובסוף זה יגיע לתשובה שלמה, כמו שהוא אמר, אור חיי התשובה אימה, התשובה בכוח דוחפת את הכל, עד שזה יגיע לתיקון בפועל. ולכן, פסקאות הראשונות שראינו זה את התיאור הזה, שהשמש הזאת של התשובה, היא בעצם דוחפת את כל מה שקורה בעולם, האדם הפרטי והכללי, וגם הדברים החומריים, שגם של אנשים שבכלל לא יודעים מהקדוש ברוך הוא, ובכלל לא מכירים זה אתאיסטים לגמרי, לא משנה, אבל הם כל הזמן בעולם, הם לא עומדים במקום. אדם לעמל יולד, אז זה אמר קהלת, אבל למה זה מחייב עכשיו איזה, לא יודע, איזה סיני שעכשיו פועל כדי לבנות שם כל מיני מכשירים, אז תגידו, בשביל שיהיה לו כסף. אבל בסדר, הוא כל הזמן איכשהו, כל הזמן הוא רוצה, ולמה הוא רוצה שיהיה לו כסף? הוא רוצה שיהיה לו יותר, והוא רוצה להתקדם, והוא רוצה להתפתח, והוא רוצה, לא משנה מה, זה כל הזמן הולך לשם. מאיפה כל הדבר הזה מגיע? אז ראינו ממקור החיים, שהזמן, עכשיו אני חוזר רק לסגור את העניין הזה, שהזמן הוא אחד התבניות המצומצמות של מקור החיים, אז מקור החיים זה הקדוש ברוך הוא, הזמן כבר שייך לצמצום, לפני הצמצום לא היה זמן, לא היה שייך לדבר על זמן, כל עוד מדברים על העולם האינסופי, אין בו זמן, ברגע שיש צמצום, אין פה כבר אלוקות מלאה, יש כבר זמן, זמן הוא צמצום, והצמצום הזה, ראינו עכשיו, הוא בעצם הירידה, שהיא צד אחד ירידה מאוד גדולה, ירידה דרסטית, כמו שהוא אומר, יותר מכל הירידות אתה יכול לתאר לעצמך פה בעולם שלנו, חטאים וגלויות ומשברים, ואפילו מישהו שירד מהליגה עד לליגה הלאומית, וכאילו, כי היה כל הירידות המבעסות הכי, לא יודע מה שיכול להיות לאדם, פיתרו אותו מהתפקיד הכי גבוה, נהיה איזה פועל ניקיון, מי איזה ראש ממשלה, איזה ירידות, איזה כלום לא מתחיל לגרד, כאילו את הירידה הגדולה לכאורה שהייתה, אבל כל הירידה הזאת היא צורך עלייה, גם העלייה הכי גדולה שתהיה. זאת אומרת, הירידה הכי גדולה היא גם העלייה הכי גדולה, כי עכשיו כל העולמות האלה שהקדוש ברוך הוא סילק את האור שלו מהם, הם עכשיו מתחילים את התהליך של החזרה לקראת האור האלוקי. האדם הראשון, אם לא היה חוטא, היה עושה את התהליך, מקצר את התהליך, ואז היה תהליך של הזדקחות של העולמות, ועולם בלי מוות, עולם עם כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים היום, הוא חטא, ירד, עוד ירידות היו אחר כך, בסדר, לא משנה, כל הזמן אנחנו חוזרים חזרה, בטח היום שאנחנו בתקופה של גאולה, חוזרים לארץ ישראל, חוזרים, כבר הרבה דברים חוזרים להיות מתוקנים, זה רק ההתחלה כמובן של השלמות, של התשובה שתופיע בסוף. איך?
הזמן.
כן.
זאת אומרת שיש זמן של עלייה וזמן של ירידה, וזמן נכנס
פה לגבי. כן. לא, הזמן נכנס כי כל עוד אין מושג של זמן, אין מושג של בריאה. בריאה קשורה למושג של זמן. אנחנו נמצאים בעולם של אני מתקן, אני יכול לדבר על מה אני אתקן מחר. אני יכול לדבר על תהליך שאני עושה. כשיש אלוקות שהיא כולה אלוקות, אז אין היה, הווה ויהיה, אין פה מה לתקן, כי אין היום ואין מחר, כי אין בכלל תהליך. ברגע שהתחיל הצמצום, התחיל מושג של זמן. זאת אומרת, אתה יכול להתחיל לדבר על תהליך. מה היה לפני? מה הולך להיות אחרי? מה אני צריך? מה התוכנית שלי? מה המטרות שלי? לקראת מה אני הולך? זה כבר עניין של זמן. ברגע שאתה אומר לקראת מה, גם אם זה בעוד דקה, וגם אם זה בעוד 50 שנה, זה כבר תהליך של זמן. לכן הזמן הוא אחד מהתבניות המצומצמות של הצמצום, ובתוך עולם הזמן נעשה עולם התיקון. אז ירידה מעולמיות, מאלוקות אינסופית, לעולמיות שהיא שווה זמן, היא שווה עולם שנבראים לכאורה בלי אלוקות, אבל מאלוקות ככה קטנה, קטנה לכאורה, אבל האלוקות הזאת בסוף זה הנשמה שבתוך כל אחד מאיתנו. זה נשמת ישראל, זה נשמת העולם. יש גם בעולם נשמה. יש בעולם בסוף איזשהו כוח שדוחף את הכל להתקדם בכל המובנים. בסוף החומרי גם כן נהיה רוחני, כי ההתקדמות החומרית בסוף היא מחפשת משמעות. למה רוצים את כל ההתפתחות הזאת? מחפשים לה את המשמעות הערכית יותר. בסוף הכל הולך לקראת זה, ולכן התשובה היא הכוח שמניע את העולם, וזה כמובן מתחבר למה שראינו בשני השיעורים הראשונים, על הביטחון הגדול בתשובה, ועל זה שערעור תשובה הוא תשובה, כי באמת כל ערעור הוא ישר מחבר אותך בעצם למה? הוא מחבר אותך לזרם המרכזי, לשמש הזאת שכל הזמן מאירה את העולם. הביטחון שיש לך בזה שלא משנה איפה הגעת, לא משנה כמה ירדת, הנקודה הזאת מאוד חשובה. אחד המשברים הגדולים זה הירידות, כן? הירידות, הנפילות הגדולות האלה שלפעמים מבעשות כל כך שכבר אין לך כוח לטפס חזרה, ואתה אומר, מה, אתה יודע איפה הגעתי, איפה הייתי, מה עשיתי, מה אני, כן, ההרגשה הזאת שמי לא הרגיש אותה, אולי יש כאלה צדיקים שלא הרגישו, אבל אין אדם עשה טוב, צדיק בארץ עשה טוב ולא יחטא, קורה לך משהו בלילה, נפלת, זה, אחר כך אתה בא בבוקר לתפילה, לימוד תורה, אתה אומר, מה אני עושה צחוק, על מי אני עובד פה, אני כולי צבוע, אני כל... לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אתה, כל הירידות האלה הם חלק מהעלייה, הם חלק מהתהליך, בסדר, שבע יפול צדיק וקם, אבל מה האמת? האמת היא, שמש התשובה, הביטחון הגמור, אין סופיות, לשם אתה חוזר, לשם אתה כל הזמן מגיע, עם זה שאתה דואג לתקן, מה שאתה צריך לתקן, זה לא סותר, כמו שראינו בשיעור ההוא, בעזרת השם. טוב, חברים, אני יודע שיש פה מה להקל, גם יש פה שתי פסקאות שגם היה לי זמן לקרוא את כולם, אבל סומך עליכם שאתם לא עוצרים פה. בעזרת השם. מומלץ תמיד לחזור על שיעור ולא רק זה, אלא לראות את זה אחר כך בפנים, את הכל, אז אנחנו גם בבית מדרש, אם יש שאלה, משהו בשמחה כמובן. יישר כוח, תודה לך.